בעזרת השם יתברך ובזכות רבנו הקדוש, היום אנחנו רוצים לדבר על אחד הנושאים החשובים ביותר בעצם בכל עבודת השם של האדם, בכל החיים הפרטיים שלו, שזה כמובן השמחה, השמחה במצוות, השמחה בעבודת השם. אז ראשית אנחנו צריכים לדעת שכמו שהמצווה הזאת היא כל כך גדולה, כמו שרבנו אמר, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, וכל הצדיקים הגדולים אמרו שלא הגיעו למה שהגיעו רק בזכות השמחה בעשיית המצוות, אז כמו שהמצווה כל כך גדולה, גם העבודה קשה. זה לא פשוט להגיע לשמחה בעבודת השם, לפעמים אנשים לומדים, עובדים, מקיימים מצוות, אבל לא מרגישים את השמחה בעצם המצווה, בעצם הלימוד. אז מכאן אנחנו יכולים להבין שנדרש מאיתנו עבודה. השמחה הזאת לא באה במהרה, דרוש עבודה, צריך יגיעה, צריך התבוננות, צריך לקיים את העצות שהצדיקים נותנים לנו, שרבנו הקדוש נותן לנו. אז בשיעור הזה אני רוצה בעצם להתמקד בכמה נקודות חשובות, כיצד אנחנו יכולים להגיע לאותה שמחה, מה העבודה שנדרשת מאיתנו. כמובן, על פי הספרים הקדושים, על פי הליקוטי הלכות של רבי נתן, הליקוטי עצות, סיפורי מעשיות של רבנו הקדוש. אז נתחיל בעזרת השם מההקדמה לסיפור המעשה משיבה בטלרס של רבנו הקדוש. אז בעזרת השם נקרא לכם את זה. מעשה, פעם אחד היה מלך, והיה לו בן יחיד, ורצה המלך למסור המלוכה לבנו בחייו, ועשה משתה גדול, ובוודאי בכל פעם שהמלך עושה משתה, הוא שמחה גדולה מאוד, בפרט עתה שמסר המלוכה לבנו בחייו, בוודאי היה שמחה גדולה מאוד. והיו שם כל השרי מלוכה וכל הדוכסים והשרים, והיו שמחים מאוד על המשתה, וגם המדינה היו נהנים מזה שמוסר המלוכה לבנו בחייו, כי הוא כבוד גדול למלך, והיה שם שמחה גדולה מאוד, והיה שם כל מיני שמחה, והכל היה שם על המשתה. וכשנעשו שמחים מאוד, עמד המלך ואמר לבנו, היות שאני חוזה בכוכבים ואני רואה שאתה עתיד לרד מן המלוכה, ובכן תראה שלא יהיה לך עצבות כשתרד מן המלוכה, רק תהיה בשמחה, וכשתהיה בשמחה גם אני אהיה בשמחה, גם כשיהיה לך עצבות אף על פי כן אני אהיה בשמחה על שאין אתה מלך, כי אינך ראוי למלוכה, מאחר שאינך יכול להחזיק עצמך בשמחה כשאתה יורד מן המלוכה, אבל כשתהיה בשמחה אזי יהיה בשמחה יתרה מאוד. טוב, אז רבנו הקדוש פותח את הסיפור המעשה ואומר, אני אספר לכם איך פעם אחת היו שמחים. כלומר, פה בסיפור הזה, בהקדמה של הסיפור ובסיפור בכלליות של השבע בטלרס, תמון בזה בעצם סוד השמחה. אז כמובן שהמלך שמתואר בסיפור הוא מלכו של עולם, והבן היחיד שלו זה כל אחד מאיתנו. שהקדוש ברוך הוא רוצה להעביר לכל אחד מאיתנו את המלוכה. מה זאת אומרת להעביר לו את המלוכה בחייו? שאנחנו נמלוך על עצמנו, נמלוך על הרצונות שלנו, נמליך אותו יתברך, ובוודאי אם נצליח לעמוד במשימה, נזכה גם למלוך על כל העולמות כולם. כי רבנו אומר בפירוש שאיש הישראלי נברא שיהיה לו ממשלה על מלאכים. אז למעשה כשאנחנו עומדים במשימה הזאת ומצליחים להגיע למלוכה, אז הקדוש ברוך הוא בוודאי שמח, והוא עושה משתה ומתפאר בכל אחד מאיתנו. אז קודם כל הסיבה המרכזית והבסיס שהכל עומד עליו, אני הבן של המלך. אני הבן של בורא עולם, את כל העולמות כולם הוא ברא בשבילי, נתן לנו תורה, בחר בנו מכל העמים. זה לא מחויב המציאות, אנחנו מברכים בכל יום ברוך שלא עשה ניגוי. אנחנו צריכים לשמוח בזכות שנפלה בחלקנו, בכל פעולה טובה שאנחנו עושים, מה אנחנו זוכים, מה הקדוש ברוך הוא הכין לנו. זה השמחה, זה הבסיס של השמחה בעבודת השם, על זה נשען הכל. אז קודם כל אני הבן של המלך, שהאדם הולך במודעות כזאת, שהוא יודע שזה המצב, אז יש לו כבר בסיס לשמחה. מכאן הוא יכול להתחיל ולעלות. עכשיו אנחנו רואים בסיפור שהמלך אומר לבנו שהוא רואה שהוא עתיד לרד מן המלוכה. ואומר לו, המבחן שלך יהיה אם לא תהיה בעצבות, אם תמשיך להיות בשמחה. אז לכאורה נשאלות כאן כמה שאלות. שאלה ראשונה, למה בן מלך צריך לרד מן המלוכה? למה שלא יישאר במלוכה תמיד? כי המלך רואה שהבן שלו עתיד לרד מן המלוכה, כלומר הוא צופה את זה. אז זה השאלה הראשונה. שאלה שנייה, אנחנו רואים שהמלך אומר לבנו שהוא יורד מהמלוכה, שיזהר לו להיות בעצבות. ואם הוא לא יהיה בעצבות ויהיה שמח, אז גם המלך יהיה שמח. ואם הוא יהיה עצוב, אז המלך יישאר שמח. למה? בגלל שהוא רואה שהוא לא ראוי למלוכה. אז יש פה לכאורה תמיה גדולה. מלא, אם האדם נפל מהמלוכה, אז הקדוש ברוך הוא שמח שהאדם מחזיק בשמחה ובאמונה. אבל אם הוא בעצבות, למה שהקדוש ברוך הוא יהיה שמח שהוא בעצבות, שהוא נפל מהמלוכה? אז יש כאן סוד נפלא שבעזרת השם אנחנו נלמד אותו בהמשך. אבל תחילה אני רוצה להרחיב בעניין של השמחה עצמה. אז אנחנו רואים בסיפור שעיקר המבחן של האדם הוא בשעת הירידה מן המלוכה. כי כשהאדם נמצא במלוכה והכל הולך לו כסדר והכל מאיר לו והוא זוכה ללמוד והוא זוכה להתפלל וזוכה לקיים מצוות, אז בוודאי שהוא יהיה שמח. אף על פי שיש גם כאלה שנמצאים בעלייה ועדיין לא שמחים. אבל אנחנו מדברים במצב נורמלי, שבן אדם הכל הולך לו כסדר והכל מאיר לו והוא זוכה למה שהוא זוכה, אז יש לו שמחה פנימית ועמוקה, כמו שנאמר, פיקודי השם משמחי לב. אז מדוע דווקא בעצם ברגע שהבן אדם בנפילה, שם העיקר המבחן שלו? שם הוא בעצם זוכה לשמחה אמיתית, ושם הוא גם נבדק אם השמחה שלו היא שמחה בעצם זה שהוא זוכה לעשות את רצון המלך, בעצם זה שהוא עובד את השם יתברך, או שהשמחה נובעת מההישגים שלו, מההצלחות שלו, ממה שהוא מרגיש, ממה שהוא חווה, ממה שהוא מקבל מהתורה והמצוות. אז כאן נמדד בעצם אם האדם עובד את השם יתברך, או שיכול להיות שבכלל הוא עובד את עצמו. אז התשובה לכך היא שאם האדם שמח רק במצבים של עלייה, רק כאשר הכל הולך לו כסדר, רק כשהכל הולך לו כפי רצונו, וכאשר הדברים לא הולכים לו כפי מה שהוא רוצה, והוא נופל ממדרגתו, או שיש לו קשיים, או שהוא נופל בעבודת השם, ואז הוא נכנס לעצות, מה הוא אומר פה בעצם? שאני מנהל את העולם, אני צריך שהדברים ילכו על פי רצוני. הוא לא מבטל את רצונו ודעתו בפני רצון השם יתברך. העבודה האמיתית של האדם זה להגיע לביטול, לבטל את הרצונות שלו, ולהאמין שכל מה שהשם יתברך עושה איתו, הכל לטובה. יש מנהל העולם, יש בעל הבית, יש מי שיודע את הדרך שלי, מה אני צריך לעשות, לאן אני צריך להגיע, והוא עושה הכל לטובתי. אם הבן אדם מגיע לדעת הזאת, כשהאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, זה בחינת עולם הבא. אז הוא יזכה לשמחה. אם אדם ידע שכל מה שהשם יתברך עושה איתו, לא משנה איפה הוא נמצא, בין בעלייה, בין בירידה, הכל לטובה, אז הוא יגיע לשמחה האמיתית והשלמה. ולזה הוא זוכר, רק כשאדם עובר אלפים ורבבות של ירידות ועליות, עד שהוא זוכר להבין את זה, שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה לטובה, וכל מה שעובר עליו מוביל אותו לתכלית, כדי לבנות אותו, כדי לקדם אותו, כדי להעלות אותו. ואם כך, מה לא להיות בעצבות? כי בכל מקום שהוא נמצא, אז זה הדרך, זה הדבר הכי טוב בשבילו. כי יכול להיווצר מצב שאם הבן אדם יהיה רק בעליות, רק בהצלחות, רק בדברים טובים שעוברים עליו, אז יכול להיות שהוא ייכנס לגאווה, יהיה לו גאווה, הנה הצלחתי, אני מתקדם, אני עולה, לא יהיה לו ירידות ונפילות. אז מה קורה? אז הקדוש ברוך הוא בודק את האדם, לפעמים הוא נופל ממדרגתו. ואם אתה עצוב, אז מה הסימן? שאתה לא מסכים להנהגת השם, או שאתה לא מאמין שהכל בהשגחה, או שהגאווה שלך לא לא מתירה לך להיות במצב כזה, אתה לא מסכים עם המציאות הזאת, כי זה לא מתאים לך, כי זה לא נאה לך. ומה התכלית של כל הנפילה והירידה? זה להביא את הבן אדם לענווה, ללב נשבר, שיראה את אפסיותו, שיבין שבלי עזרת השם יתברך הוא לא יכול לעשות כלום, והכל תלוי ברחמה וחסדיו הגדולים של השם יתברך. שם הוא יכיר את הרחמים של השם, כמה שהוא היה תלוי בו גם בעליות שלו וגם בהצלחות שלו, הכל היה מהשם יתברך. אז אנחנו רואים בעצם שהתכלית של הכל, והדבר העיקרי שמעיד על עבודת השם של האדם, זה השמחה שלו במצוות, השמחה שלו בעבודת השם יתברך, השמחה שלו שהוא שלם עם כל מה שעובר עליו. בזה הוא מעיד על האמונה שלו, שהוא מאמין שהכל לטובה, הוא מאמין בהשם יתברך, הוא מאמין שכל מה שעובר עליו זה ברחמים גדולים, והכל מוביל אותו אל התכלית הטוב והנצחי, שזה תכלית האמונה. אז קודם כל, בשביל לזכות לשמחה בעבודת השם, ולזכות לשמחה במצוות, אנחנו צריכים אמונה. להאמין בדברים, בכל מה שכתוב, בכל מה שהצדיקים אומרים. רבנו אומר שאצל העולם האמונה זה דבר קטן, אבל אצלי זה דבר גדול מאוד. כי הכל פה מתבטא בעניין של האמונה, כל השמחה של האדם, כל החיות שלו, כל עבודת השם שלו, הכל זה אמונה, כל הניסיונות שהוא עובר. אז אם האדם יש לו קשיים באמונה, קשה לו להאמין בעולם הבא, קשה לו להאמין בהשגחה הפרטית של השם יתברך, שהכל לטובה, אז הוא גם לא יכול להיות בשמחה, אז הוא ישמח בענייני העולם הזה, הוא ישמח בהצלחות שלו. אבל שמחה אמיתית נובעת מכך שהאדם מחובר לאמונה, שהוא מחובר להשם יתברך, שהוא מאמין בתכלית הנצחית, הוא מאמין שהקיום שלו פה בעולם הזה זה למען תכלית מסוימת. אז הוא יכול לשמח במצוות, אז הוא יכול להעריך כל נקודה טובה, כל מצווה שהוא עושה, כל מעשה טוב. אבל זה עבודה, זה עבודה שלוקחת שנים, זה עבודה שדורשת התבוננות, זה עבודה שדורשת מחשבה נכונה. אז בעזרת השם, בשיעור הזה אנחנו רוצים להתמקד בכמה נקודות טובות, בכמה עבודות חשובות, שעל ידם נוכל קצת להעיר את הנפש שלנו, לזכות קצת לשמחה, לאמונה, להתקדם קצת בעבודת השם. אז בעזרת השם נתחיל עם הזמרה, נקודה טובה. רבנו אומר שצריך האדם למצוא ולחפש בעצמו איזה נקודה טובה, כי לא יכול להיות שאין בו איזה נקודה טובה, אפילו אם הוא רשע גמור, הוא צריך לחפש ולמצוא נקודה טובה. ועל ידי זה שהוא מוצא בעצמו נקודה טובה, הוא דן את עצמו מכף חובה לכף זכות, וזוכה לשמחה. אז הנקודה טובה היא העיקר פה, היא המפתח לשמחה. האדם צריך להכיר כל דבר קטן שהוא עושה, כל דבר טוב, כל נקודה טובה שיש בו, להסתכל על הטוב, לחשוב טוב, לראות טוב, להכיר כל דבר שהוא עושה בעבודת השם. איזה זכות גדולה יש לנו לעבוד את מלך מלכי המלכים, שכל העולמות, כל הכוכבים, כל המלכים עובדים אותו באימה ובהירה, ואנחנו פה בעולם השפל הזה זוכים לעבוד אותו, שכל העולם הזה רובו רע. אם אנחנו מצליחים לחטוף איזה משהו קטן, כמה זה יקר לפני השם יתברך, כמה זה חשוב. רבנו אומר שהאדם מנתק את עצמו אפילו כחוט השערה מן הרע אל הטוב, זה יקר וחשוב מאוד מאוד לפני השם יתברך. אז אם זה יקר מאוד וחשוב לפני השם יתברך, אז כמה אנחנו צריכים לשמוח בכל דבר קטן שאנחנו זוכים לעשות, אנחנו זוכים לשמח את המלך. כי ברוב המקרים, מה השורש של העצבות שנופלת על האדם? שהיצרה מראה לו את כל הדברים השליליים שהוא עושה, את כל הנקודות הלא טובות שיש בו, מחשיך לו על כל המציאות. אז זה השורש של העצבות. אז אנחנו צריכים להגיע לשורש של השמחה. מה זה השורש של השמחה? זה כנגד זה. אם היצר מראה לי כמה אני לא שווה, כמה אני עדיין לא התחלתי לעבוד את השם יתברך, כמה לא התקדמתי, אני צריך ללכת הפוך, להראות לו כמה אני זכיתי, כמה נקודות טובות יש בי, מה כן הצלחתי לעשות, איזה רצונות טובים יש לי. אז הזמרה בעצם זה הכלי הכי חזק והכי חשוב בעבודת השם יתברך. מבלעדי זה האדם לא יכול להחזיק בשמחה. אם הוא לא יעריך כל דבר קטן שהוא זוכה לעשות, אם הוא לא יעריך כל נקודה טובה שיש בו, אז הוא לא יעריך גם את הדברים הגדולים. אנחנו לא צריכים לשקוד על השמרים ולהגיד יש לי נקודה טובה, אז אני שמח ומאושר. לא, אנחנו צריכים להעריך את הנקודה הטובה, וגם כאשר אין לנו דברים גדולים, אז אנחנו נזכה לשמוח בהם. אבל מי שלא שמח בדברים הקטנים, הוא גם לא ישמח בדברים הגדולים. הוא לא יעריך מה שהוא זכה, מה שהוא זוכה לעשות. הוא לא יראה את הנקודות הטובות שיש בו, את הנקודות הטובות שיש לו בחיים. אם הוא לא יודע על כל דבר קטן, אם הוא לא ישבח את השם על כל מה שהוא זוכה לעשות, אז הוא לא יכול לזכות לשמחה. כדי לזכות לשמחה, אתה צריך להגיד תודה רבה על כל דבר, להודות להשם יתברך, לשבח אותו, להתבונן. זה התכלית, זה השורש של השמחה. ואת העניין הזה אנחנו רואים ביתר סט בסיפור המעשה מחכם ותם, שרבנו מספר לנו על החכם והתם, שהחכם הוא היה איש העולם הגדול, הוא היה איש מצליח, הוא עלה לגדולה אחרי שהוא הסתובב בעולם. אבל מה היה העניין שלו? שכל מה שהוא היה עושה, אם הוא לא היה מוצא בזה שלמות, אם הוא היה רואה איזה חיסרון קטן, הוא כבר לא היה שווה בעיניו כלום. לא היה שווה בעיניו כל העבודה שהוא עשה, כל מה שהוא הצליח. העיקר היה אצלו איך האנשים מסתכלים עליו. אפילו אם היה איזה פגם באיזה דבר שהוא עשה שאף אחד לא יודע ממנו, זה היה מאחיר לו על כל המצב רוח ועל כל השמחה. כי הוא היה מחפש רק שלמות, רק דברים גדולים. ולעומתו הטעם, הוא היה עני מרוד. הוא היה סנדלר, מכין לעניים, אוכל לחם פשוט. אבל הוא היה בשמחה תמיד. הוא היה טועם בלחם כל מעדני עולם. עכשיו, הטעם הזה היה עושה נעליים, והיה משתדל מאוד, היה עובד קשה, לא היה לו זמן אפילו לאכול. אבל מה, היה יוצאת לו נעל משולשת. כלומר, נעל שלא כל כך טובה. אז זה למעשה גם מה שרבנו בא לרמוז לנו וללמד אותנו, שהנעל המשולשת זה בחינת השלוש תפילות. שזה בחינת העבודת השם של האדם. אז לפעמים אדם עובד, מנסה, משתדל, מתפלל, אבל הוא רואה שהתוצאות לא כפי שהוא היה רוצה, אין שלמות, התפילה שלו לא תפילה, המעשים שלו לא מעשים, הוא לא רואה הצלחות במה שהוא עושה, אבל הוא משתדל, הוא מתאמץ. אז יכול להיות שהעצר יבוא ויגיד לו, תראה מה אתה שווה, אתה לא שווה כלום. תראה את התפילה שלך איך היא נראית, תראה את המצוות שלך, תראה את המעשים שלך. ובזה הוא יכול להפיל אותו לעצבות. אבל אנחנו רואים שהטעם לא התרגש מזה. הוא היה בשמחה תמיד. ואפילו שאשתו באה ואמרה לו, תשמע, אתה רואה, אתה משתדל, עובד. אבל בכל זאת, תראה, יצא לך נעל משולשת, כל הרצנים, תראה איזה נעל יפה יוצאת להם, ותראה את הנעל שלך איך היא נראית. אז מה הטעם אמר לה? קודם כל, האישה זה בחינת השכל של האדם, שהיא באה ואומרת לו, תראה מה אתה שווה, אתה משתדל, אתה עושה, אתה רוצה לעבוד את השם. אבל תראה את התוצאות, תראה איך אתה נראה, תראה איך המעשים שלך. אז מה היה משפט המפתח של הטעם? הוא אמר לאשתו, אשתי היקרה, זה מעשה שלי, וזה מעשה שלו, ועוד למה לנו לדבר מאחרים? קודם כל אני לא צריך להסתכל על אחרים, כל אחד הוא סיפור מעשה, אני עושה את כל ההשתדלות שלי, מה שיוצא לי אני שמח בזה, זה מה שהשם עשה איתי. אני צריך לשמוח בכל דבר קטן שאני מצליח לעשות. אז מה אם הוא לא בשלמות? אני שמח בדברים הטובים שכן אני מצליח לעשות. כמו שרבנו אומר, אפילו במעשה שיש בו הרבה דברים רעים, ואתה רואה בו שרובו רע, אין דבר כזה שלא יהיה בו איזה נקודה טובה שלא תוכל לשמוח בו. אין מעשה או מצווה או תפילה שאתה תעשה או תתפלל, ולא יהיה בהם איזה דברים טובים, איזה כוונה טובה, איזה רצון טוב, איזה משפט שאמרת בכוונה בתוך התפילה. אז בזה אתה צריך לשמוח, לא להסתכל על הרע. ועוד מה הוא התכוון במה שהוא אמר, זה מעשה שלי וזה מעשה שלו? הוא אמר כזה דבר, אני מצידי עושה את כל ההשתדלות שאני יכול, את כל הכוחות שלי אני משקיע. זה מעשה שלי. אני רוצה לעבוד את השם, אני רוצה להתעלות, אני רוצה לעלות בדרגות. אני עושה את המקסימום שאני יכול לעשות. אבל התוצאות זה לא תלוי בי. זה מעשה שלו, זה מעשה של השם יתברך. הקדוש ברוך הוא, מה שהוא יחליט לעשות איתי, יעשה. אני לא אחראי על ההצלחות, אני לא אחראי על התוצאות. אני אחראי על ההשתדלות, על המאמץ. ואני שמח במה שאני כן זוכה לעשות. טוב, כעת אני רוצה להיכנס יותר לעומק הדברים, ולדבר קצת מהעניין איך אנחנו זוכים להרגיש את השמחה של המצוות, לשמוח במצוות עצמם. אז קודם כל שבוודאי צריך לזה לימוד גדול, וצריך לזה חשיבה נכונה, להתבונן בדברים, במה אנחנו זורים, מה השם יתברך עשה בשבילנו, מה זה כל מצווה ומצווה, שזה למעשה אתה מתחבר להשם יתברך בעצמו. אבל אני רוצה להתמקד באיזה נקודה חשובה, שזה למעשה סוד עצום וגם סגולה. זה ממש עניין סגולי, שאם בן אדם ילך בכיוון הזה ובכוונה הזאת, הוא יכול לאט לאט להרגיש את השמחה בתוך המצוות עצמם. וזה נמצא בליקוטי מוהר"ן, מסתתר בין השורות, כן? בתורה ה' בחצוצרות. אז בתורה הזאת רבנו מסביר לנו שיש שתי סוגים של עבודות בקיום המצוות. יש אחד שעובד את השם יתברך כי הוא רוצה שכר, ויש אחד שעובד את השם יתברך, הוא לא רוצה שכר עולם הבא, הוא שמח במצווה בעצמה. אז בוא נקרא את הדברים מהכתוב. יש אדם העושה המצווה בשכר עולם הבא, שאינו נהנה מהמצווה בעצמה. אילו לא היו נותנים לו עולם הבא בשכרה, לא היה עושה אותה. וזה בחינת כה, אספקלריה שאינה מהירה. כמו אדם שרואה איזה דבר מרחוק. כן הוא עושה המצווה בשביל שכרה הבא לעת הרחוק. היינו לאחר העולם הזה. אז רבנו אומר שיש אדם שהוא עובד את השם יתברך כי הוא רוצה שכר. והוא עכשיו במה הוא שמח? הוא שמח בשכר שהוא יקבל בעולם הבא. אז כרגע יכול להיות שהוא יהיה בצער, שהוא יהיה ביסורים. אבל עתיד לבוא הוא ישמח במצווה שלו, הוא יקבל את השכר ואז הוא ישמח. והוא אומר שהדבר הזה זה בחינת הספקלריה שאינה מהירה. עכשיו הוא אומר, יש סוג שני של אנשים שהם לא מבקשים שכר עולם הבא. אז נקרא את הדברים. אבל נביא שמתנבא בזה הדבר שאינו רוצה בשכר המצוות, אלא רוצה במצווה בעצמה, שהוא משמח כל כך בעשייתה, עד שממאס בכל מין שכר, נמצא שהעולם הבא שלו במצווה בעצמה. וזה בחינת הספקלריה מהירה. כמו האדם הרואה את הדבר בקרוב בראייה יפה וברה, כמו כן הוא נהנה מהמצווה בעצמה, ושכרו נגד עיניו. אז הסוג השני של האנשים, אלה שעובדים כביכול לשמה, הם לא רוצים שום שכר עולם הבא, הם רוצים רק שהקדוש ברוך הוא יזמן להם עוד מצווה, בשכר המצווה שהם עשו. אז הם מרגישים למעשה את המצווה, את השמחה בתוך המצווה עצמה. עכשיו נשאלת השאלה, הרי שניהם בסופו של דבר רוצים שכר. אחד רוצה שכר בעולם הבא, ואחד רוצה שכר בעולם הזה, הוא רוצה להרגיש את השמחה, הוא רוצה להרגיש את המצווה, הוא רוצה שהשם יתברך יביא לו עוד מצווה. למה זה זוכה להרגיש את השמחה בתוך המצווה, והשני זוכה, לא זוכה, אלא זוכה רק בעולם הבא יזכה להרגיש את השמחה של המצוות. ובהמשך התורה רבנו כותב שהשמחה של הקדוש ברוך הוא, למה אתה מרגיש את השמחה במצוות? כי השמחה של הקדוש ברוך הוא היא מלובשת במצוות, כי הם אחדותו. ומי שעושה המצווה בשמחה מהמצווה בעצמה, נמצא שנכנס בשמחה שבמצווה. והוא נכנס בשמחה של הקדוש ברוך הוא שמשמח במעשיו, שזה בחינת ישמח ישראל בעושיו. אז רבנו אומר שלמה האדם שמח שהוא עושה את המצווה? כי הקדוש ברוך הוא שמח במצוות, הוא שמח במעשים שלו, ואז שהאדם עושה את המצווה, הוא נכנס כביכול בשמחה של הקדוש ברוך הוא. אבל שוב, אנחנו נשארים עם אותה שאלה. כי לכאורה, גם זה שעושה את המצווה לשם שכר עולם הבא, הוא גם בסופו של עניין עושה את המצווה. והוא נכנס בשמחה של הקדוש ברוך הוא. אז למה הוא לא מרגיש את השמחה? ודווקא זה שלא רוצה שכר עולם הבא, הוא כן מרגיש את השמחה במצווה בעצמה. אז בשביל לענות על השאלה הזאת, אנחנו צריכים להתמקד במשפט אחד קטן, שלמעשה פה טמון סוד הדברים. רבנו אומר שאינו רוצה בשכר המצוות, אלא רוצה במצווה בעצמה, שהוא משמח כל כך בעשייתה. רבנו אומר שהוא משמח כל כך בעשייתה. הוא לא אומר שהוא שמח כל כך בעשייתה. ופה תמון הסוד. זה שעושה את המצוות לשם עולם הבא, הוא רוצה עולם הבא, הוא רוצה שכר. הוא לא רוצה עכשיו לשמח את השם, הוא לא עושה את המצווה בשביל לשמח את השם. זה שלא רוצה שכר עולם הבא, מה הכוונה הפנימית שלו? הוא עושה את המצווה בגלל שהוא רוצה לשמח את השם יתברך. הוא לא רוצה שכר, הכוונה שלו לשמח את השם יתברך. ובגלל זה רבנו אמר משמח, שהוא משמח את השם יתברך. ולא שמח, הוא לא אמר את המילה שמח. ופה זה הסוד. כי השמחה של הקדוש ברוך הוא מלובשת בתוך המצוות. עכשיו ברגע שאתה רוצה לעשות מצווה בשביל לשמח את השם, אתה כביכול נכנס בתוך השמחה של הקדוש ברוך הוא. כי אתה רוצה לשמח את השם, זה הכוונה שלך. ואם אתה עושה כן, אז אתה מתחיל להרגיש גם את השמחה שנמצאת בתוך המצוות. אתה מרגיש באמת שהקדוש ברוך הוא שמח. ואם הקדוש ברוך הוא שמח בזה שאתה עושה את המצווה, אז אתה מקבל גם מהשמחה של המצווה. וזה בחינת אספקלריה מהירה, שאתה ממש רואה את השמחה של הקדוש ברוך הוא בתוך המצווה, ומזה אתה מקבל שמחה. אתה מרגיש את האור של השמחה שנמצאת במצוות. וזה מה שאומר רבי נתן בליקוטי הלכות, אני אקרא לכם. אור החיים ב', הלכות הודעה ו', סעיף כ"ט. כי זה עיקר התכלית, להמשיך בחינת שמחת המצווה מעולם הבא לעולם הזה. שזה העיקר, שנתגבר לזכור בכל עת תכלית העולם הבא. שאז לא יישאר מן האדם ולא מתאהבותיו והבליו וכספו וזהבו שום דבר. כי אם נקודת המצווה שזכה לסגל בחייו. ועל כן כשבא לעשות איזה מצווה, צריך להתגבר ולעשותה בשמחה עצומה עד אין קץ. כי רק זה כל חיותו וקיומו לנצח. ואפילו אם עשה מה שעשה, ועכשיו נעשה עמו מה שנעשה, אף על פי כן ישמח ביותר. כי אדרבה, הוא צריך לשמוח ביותר שגם הוא בעוצם שפלותו וגריאותו זוכה לעשות מצווה. להתעטף בציצית, להניח תפילין, לתן איזה צדקה או לחטוף לימוד או תפילה, אשר בוודאי סוף כל סוף זה יישאר שלו לנצח. אז רבי נתן מדגיש לנו את הנקודה שרבנו אמר שצריך תמיד לדבק מחשבתו בעלמא דעתי. תזכור שיש עולם הבא, יש תכלית, יש שכר על המצוות, יש עולם שכולו טוב, פה זה עולם העבודה, כל מה שאתה זורה לחטוף, כל מה שאתה זוכה לעשות, הכל יישאר שלך, רבי נתן אומר, כאוצר גדול לנצח. נמשיך. כי באמת בעסקי העולם הזה אין שום שמחה כלל, ועל כן נקראת כל שמחתן שחוק הכסיל, שהיא עצבות ומרה שחורה, כי אחרית שמחת תוגה. אז רבי נתן אומר לנו, מה התכלית של כל השמחה של ענייני העולם הזה? תוגה, כי מה יצא בסופו של דבר מכל מה שרדפת, כל מה שעשית, כל הכסף שחיפשת, כלום לא תיקח איתך, בסוף הולכים לקבר, אין כלום, מה תיקח איתך? רק מצוות, רק תורה. כי מאחר שכל שמחתו היא תאוות העולם הזה, שמתגאה באושרו וכיוצא, ובוודאי אין זו שמחה כלל, כי זה ידוע לכל, שאין שום אדם ממלא תאוותו באושרו, כי אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. אז לא רק שהאדם לא לוקח איתו שום דבר, גם כמה שהבן אדם רוצה יותר בענייני העולם הזה, הוא אף פעם לא שבע. אין חצי תאוותו בידו, הוא אף פעם לא שמח, הוא לא מגיע לשמחה השלמה. כי כמה שאתה רוצה יותר גשמיות, תמיד אתה רוצה יותר. זה לא עכשיו מספק אותך. אבל בעניינים הרוחניים, בענייני המצוות, בענייני התורה, כמה שאתה רוצה יותר, כמה שאתה משיג יותר, אתה יותר מתמלא, אתה יותר נהיה קדוש, אתה יותר נהיה שמח. וכן בכל התאוות, ובפרט שמוכח למות, ולא במותו ייקח הכל. וכן כל מה שיש לו גדולה וכבוד יותר, כך חסר לו יותר, כל הכבוד וההתנסות של כל העולם, הוא מתקנה באחרים. ועל כן גם על ידי גדלות וגאווה אין שום שמחה כלל, רק שנדמה שהם שמחים. אז גם מי שיש לו כבוד, ומי שיש לו גדולה בעולם הזה, אז זה גם לא מספיק לו. כמה שהוא יותר גדול, כמה שהוא יקבל לו יותר כבוד, הוא ירצה יותר. תמיד יהיה לו חיסרון. הוא לא ממלא את הנפש שלו, כי המילוי של הנפש נעשה בדברים רוחניים. השמחה של האדם זה בעיקר שמחת הנפש. אנחנו מדברים על שמחה פנימית, אנחנו לא מדברים עכשיו על שמחה שבאה מהנאות רגיעות, מתאהבות העולם הזה. זה שמחה שהולכת, חולפת. שלמה המלך אמר, לשמחה הזאת מה היא עושה? מה התכלית של השמחה הזאת? הרגע אחד אתה שמח, אחרי זה אתה בכלל יכול ליפול לעצבות. אבל השמחה בקדושה היא שמחה אחרת, זה שמחה שממלא את האדם לאט לאט, עוד תורה, עוד מצוות, עוד התחברות לתכלית. זה מספק את האדם, מספק את הנפש שלו, משמח אותו שמחת חיים פנימית. כי שמחת הצדיקים והכשרים שהיא שמחת ישראל, הוא על ידי הקטנות דווקא, שהם קטנים בעיניהם, וכל מה שהם מקבלים מהשם מתברך, הם שמחים בו. מה השמחה של הצדיקים והאנשים הכשרים? הכל זה לא מגיע לכלום, הכל בחסד חינם. אז אפילו שיש להם יסורים ועניות חס ושלום, הם שמחים ביסורים. מכל שכן, שהם שמחים שהשם משפיע עליהם איזה טובה. כי הם יודעים שגם המעט הזה הוא חסד חינם, איתו יתברך. וכל שמחתם היא שמחה נצחית שממשיכים על עצמם שמחת המצוות, שהיא שמחה אמיתית הקיימת לנצח. אז השמחה הזאת שאנחנו זוכים בה בשמחת המצוות, זה למעשה שמחה שקיימת לנצח. אם האדם שמח במצוות בעולם הזה, אם הוא שמח בתורה שהוא לומד, אם הוא שמח בחיים שלו, במה שהשם יתברך מנהיג אותו, אז השמחה הזאת תלווה אותו לנצח גם בעולם הבא. אז למדנו מקודם שזה שעושה את המצווה לא לשם שכר עולם הבא, אלא רק שהוא רוצה את השמחה של המצווה בעצמה, זה בחינת אספקלריה מהירה, שהוא רואה ומרגיש את השמחה בתוך המצווה. אז רבי נתן מרחיב על זה בדיבור באורח חיים ג' בהלכות ספירה ב', כן? אז הוא אומר שישראל במעמד הר סיני זכו לקבל התורה על ידי משה. ואיך הם זכו לקבל אותה? בבחינת אספקלריה מהירה, שנאמר פנים ופנים דיבר עם השם עמכם. כלומר שהם ראו ממש נבואה במדרגה של משה רבנו, אספקלריה מהירה. וזה מה שהקדימו ישראל נעשה לנשמה, שזה בחינת שמחת עולם על ראשם. רבנו אומר שזה בחינת שמחת עולם על ראשם. כי לכאורה תמוה, איך אפשר להקדים עשייה לשמיע? קודם כל תשמע מה שהם רוצה ממך, מה הוא רוצה להגיד לך. מה אתה אמור לעשות? מה? תגיד לו אני אעשה לפני ששמעת מה צריך לעשות? ורבי נתן אומר שבפרט שהמקרא מדבר בפה מלא, כי הוא אומר כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע. אז קודם כל הם שמעו מה שדיבר השם, אחרי זה הם עשו, לא? אז רבי נתן מפרש את זה על פי מה שלמדנו קודם לכן. כמו שאמרנו, זה נמצא באורח חיים ג' הלכות ספירה ב', מי שרוצה שיבדוק שמה. אך אפשר לפרש זאת על פי מה שנאמר שזכו אז לשמחה הנעל עד שלא רצו בשום שכר עולם בשכר המצווה. רק שיזמין להם השם יתברך מצווה אחרת בשכר מצווה זאת. וזה נעשה ונשמע. אנו שיעשו כל אשר ידבר השם, ועיקר מגמתם וקיבול שכרם ובנשמע. שיזכו לשמוע מצווה אחרת בשכר עשיית מצווה זאת. מה הם בעצם עשו, רבי נתן אומר? שהם אמרו, אנחנו נעשה כל מה שאתה אומר לנו, ואנחנו נשמע איזה עוד מצוות אתה רוצה להגיד לנו שבשביל לעשות אותם גם כן. זה השכר שאנחנו רוצים. אנחנו נעשה מה שאתה אומר, מה שאמרת לנו, אבל אנחנו רוצים לשמוע שתביא לנו עוד מצוות, בשכר המצווה שאנחנו עשינו כבר, אנחנו רוצים לשמוע עוד מצוות. זה בחינת נעשה ונשמע. ועל כן קרא רבנו ז"ל לנעשה ונשמע בשם שמחת עולם. כי זה עיקר שלמות השמחה, שיש לו שמחה מהמצווה בעצמה, עד שאין רוצה בשום שכר עולם הבא. רק לזכות ולשמוע ולעשות מצווה אחרת בשכר מצווה זאת. שזה בחינת שמחת הקדוש ברוך הוא. ועל כן נקרא שמחת עולם. כי השם יתברך חי לעד וקיים לנצח. אז זה מדרגה גבוהה, לעשות את המצוות, לשמע, לרצות לשמח את הקדוש ברוך הוא, שזה יהיה התכלית שלך בעבודת השם, זה לא דבר פשוט, זה לא מדרגה נמוכה, זה מדרגה גבוהה מאוד, זה מדרגת הצדיקים, אבל רבנו מלמד אותנו את הכיוון. תרצה לשמח את הקדוש ברוך הוא, תראה מה הוא עושה בשבילך, את כל העולם הוא ברא, את כל המצוות, למה הוא נתן לנו, רק בשבילנו, שנזכה לשכר העולם הבא. אז גם אנחנו מתוך הכרת הטוב מינימלית נרצה גם לשמח את השם יתברך. כי עיקר השמחה של האדם ממה היא נובעת בעצם? מהשפעה, שהאדם משפיע הוא אדם שמח. הוא לא עוצר את כל הדברים אצלו. כשהוא רוצה לתת, כשהוא רוצה לשמח, כשהוא רוצה להשפיע, אז גם הוא נהיה שמח. אז כל שכן וכל שכן שאדם רוצה לשמח את השם, שהוא עושה את המצוות בגלל שהוא רוצה לשמח את השם, אז כמה שמחה הוא אמור לקבל מכך? וזה מה שרבי נתן אומר, שעיקר תיקון העשירות הוא עניות. דהיינו מי שאינו מתגאה בדעתו, הוא מחזיק עצמו כעני, אפילו שהוא יהיה עשיר או עני, זה לא משנה. הוא תמיד מחזיק את עצמו עני, כמו שדוד המלך אמר, שאפילו שהוא היה במלכות שלו, והיה בעושר, בגדלות, תמיד מה הוא אמר? כי עני ואביון אנוכי. לא מגיע לי כלום, כל מה שיש לי זה חסד חינם מהשם יתברך. כי האדם ראוי לו להבין עוצם עניותו בזה העולם, רבי נתן אומר, כי אפילו הצדיק אי אפשר לו לצאת ידי חובתו בזה העולם כנגד השם יתברך. כמו שנאמר, כי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב וכולי, וכל שכן שאר בני העולם. ואם כן, אפילו לחם צר או מים לחץ, אינו מגיע לו על פי מעשיו, רק השם יתברך זן את העולם כולו, בחסדו, כמו שנאמר, נותן לחם לכל בשר, כאילו עולם חסדו. אז מי יכול לצאת ידי חובה כנגד השם יתברך, כל מה שהוא משפיע עלינו, כל מה שהוא נותן לנו? אז הכל זה בחסד חינם, רבנו אומר שאפילו המלאכים ושרפים לא יכולים להגיד שהם יכולים לעבוד את השם יתברך. אז אנחנו נוכל להגיד שאנחנו עובדים את השם יתברך. העיקר הרצון שלנו, העיקר הכיסופים שלנו, העיקר שאנחנו מעריכים את כל הטוב שהשם עושה איתנו. מזה אנחנו יכולים להגיע לשמחה אמיתית. כי אם ישים האדם האמת זו אל ליבו וידע זאת בבירור, אז היה טוב לו תמיד, אומר רבי נתן, ויזכה לעשירות אמיתי. כמו שאמרו רבתנו זל, איזו העשיר? השמח בחלקו. במה הוא שמח? בחלק שהשם יתברך נתן לו, במה שהוא זכה, במה שהוא זוכה. כי האדם ישמח תמיד בחלקו, מאחר שיודע שהכל חסד גדול מהשם יתברך. ועל ידי זה יזכה לעשירות ממש, לכל הון דעלמה. בבחינת מן דיו זעיר, אי הוא רב. מי שמחזיק את עצמו קטן, הוא הגדול האמיתי. שמישהו כתב בעיניו ויש לו הסתפקות, הוא מקבל הכל באהבה או בשמחה, יזכה אחר כך לאושר ולגדולה. כמו שכתוב, מקימי מאפר דל ומהשפטות ירים אביון, להושיבים נדיבים. מקים מאפר דווקא. היינו מי שמשים עצמו לאפר. וגם לאחר זה שהוא זוכה לעשירות ולכסף וזהב ולכל הגדולה והמעמד, הוא לא מתגאה, הוא מבין שהכל בחסד חינם, לא מגיע לי כלום. זה שהשם העלה אותי לגדולה, זה הכל בחסדו יתברך. ואז הוא שמח בחלק שלו. בין אם הוא עשיר ובין אם הוא עני. אז נמצא שעיקר השמחה של האדם זה בדעת שלו, בהבנה של הדברים, בקבלה של הדברים. אם הוא מבין את מקומו ויודע שיש בורא לעולם, וכל מה שהשם יתברך עושה איתי הכל לטובה, וכל מה שאני זוכה זה הכל טוב והכל לטובה והכל נצחי, ובעצם לא מגיע לי כלום, הכל חסד חינם מהשם יתברך, אז הוא שמח בכל מה שיש לו, בכל מה שהוא זוכה לעשות, בכל מה שהוא מצליח. כי בעצם על ידי שמחה אפשר להגיע לכל. רבנו אומר שהשמחה זה רפואה להכל. וזה מה שכתוב בליקוטי הרצות, בעוד שמחה, שעל ידי מערה שחורה ועצבות, המוח והדעת בגלות, וקשה לו ליישב דעתו לשוב אל השם, ומחמת זה הוא רחוק מהשם יתברך. כי עיקר מה שהעולם רחוקי מהשם יתברך הוא רק מחמת שאינם מיישבים עצמם היטב מה התכלית מכל העולם. אבל על ידי שמחה המוח מיושב ויכולים ליישב עצמו היטב, כי שמחה היא עולם החירות. ועל כן כשמקשר השמחה לדעתו, אזי דעתו בחירות ואינו בגלות, ויוכל להניג המוח והדעת כרצונו ליישב דעתו היטב מה התכלית מכל ענייני העולם הזה. ועל ידי זה ישוב להשם מטבח. אז למעשה שמחה זה עולם החירות. רבנו אומר מצווה גדולה להיות בשמחה, אז האדם צריך לדעת שזה המצווה הכי גדולה. להיות בשמחה תמיד. זה לא עכשיו איזה סגולה לעשות את המצוות, אולי סגולה לעשות ללמוד תורה. זה ממש מצווה. הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו להיות בשמחה. זה מצווה אולי הכי גדולה יותר מכל המצוות, כי על ידה אתה יכול לשחרר את המוח, אתה יכול ליישב את הדעת. אתה יכול לקיים את המצוות בשמחה, בהתלהבות, ללמוד תורה בחיות. ועוד עניין, שהאדם מקיים את המצוות בשמחה, שהוא לומד בשמחה, שהוא עובד את השם בשמחה, מה הוא מראה בזה בעצם? שהוא שלם עם אלוקיו, שיש לו אמונה, שהוא מאמין בתכלית, שהוא אוהב את השם מתברך, שהוא עושה את זה מרצון. כי אם עכשיו האדם יעבוד את השם מתברך מתוך עצבות ועצלות, רק בגלל שהוא חייב, איזה צורה של עבודה זאת תהיה? מה הוא אומר פה בעצם? שאם אני לא הייתי חייב לעשות את המצוות, אז לא הייתי עושה אותם בעצם. אז כשהאדם עושה את זה בשמחה, בזה הוא מעיד על עצמו שהוא באמת עושה את דבר המלך מתוך רצון טוב, באמת הוא אוהב את השם יתברך, באמת הוא אוהב את המצוות ורוצה לקיים אותם. אז לרבנו בעצם יש הרבה סגולות איך להגיע לשמחה בכל מיני מצבים, גם כשאדם בירידה, גם כשאדם בעלייה. אני בשיעור הזה רציתי יותר לגוע בנקודות יותר פנימיות, איך האדם יזכה לשמחה בעבודת השם ממש, במצוות, איך הוא ירגיש את השמחה בתוך המצוות. כי רבנו אומר שאפשר על ידי מחיית כף, על ידי ריקודים, על ידי מילה דשטוטה, צריך לעשות מילה דשטוטה כדי להגיע לשמחה, שיחת חברים. אנשים חושבים שמילה דשטוטה זה איזה סגולה ככה, לעלות חיוך לאדם על הפנים. אבל רבי נתן כותב על זה מאמר שלם בליקוטי הלכות, שהמילה דשטוטה בעצם היא עושה פעולה ממשית להעלות את כל הניצוצות, כי השמחה היא בגלות עכשיו. כל הניצוצות של השמחה, איפה הם נפלו? בדברי שטות של העולם הזה. מי שמח? הגויים. איפה שמחים? במזבעות, בכדורגל. אז השמחה עכשיו נמצאת בגלות, אנשים שמחים בדברי שטות של העולם הזה. אז אם האדם נפל למקום כזה, הוא נפל בגלות ואין לו שמחה והוא בעצבות, אז רבי נתן אומר, בזה שהוא עכשיו מדבר מילה דשטוטה, כאילו הוא יורד למטה למקום שהניצוצות של השמחה נמצאים שם, ומעלה אותה משם על ידי המילה דשטוטה. כי כשהוא יורד לשם, כשאיש ישראל יורד למקום הזה, והוא עכשיו מתחזק בשמחה ומנסה להיות שמח על ידי המילה דשטוטה, הוא מעלה איתו את כל הניצוצות. אבל כמובן, ישר אחרי שהוא עולה, הוא צריך לסמוך בקדושת יהדותו, הוא צריך לסמוך במצוות, בתורה הקדושה, בתכלית הנצחית. לסמוך גם בדברים שנראים ככאורה פשוטים, שלא עשה ניגוי. כן, אנשים בסדר, אנחנו מברכים שלא עשה ניגוי. אבל מה, תחשוב על זה. יכולת להיוולד גוי חס ושלום. מה היה קורה אז? הקדוש ברוך הוא ברא אותך יהודי, הוא בחר בך מכל העמים. זה לא מובן מאליו. וכמובן שזכינו לעשות מצוות, שזכינו להתקרב לצדיק האמת, לרבנו הקדוש. לא כל אחד זוכה להגיע לזה, לא כל אחד מתקרב לצדיק האמת, צריך רצונו, צריך אמת. כי יש הרבה מחלוקות על הצדיק האמת, יש הרבה ברורים עד שאדם מתקרב, אם הוא ראוי, אם לא. רבנו אמר שצריך פשיטות ותמימות, צריך להשיך את השכל בשביל להתקרב אליו. לא כל אחד זוכה להתקרב לצדיק, אז אם זכינו להתקרב לצדיק, רק בזה רבי נתן אומר שצריך להגיד אלף פעמים אשרינו, שזכינו להתקרב לרבנו. וכמובן, הדבר הכי חשוב שלא נשכח, כן? צריך להתפלל על זה. צריך להתפלל על כל דבר, אז במיוחד על זה, על השמחה, ריבונו של עולם, זכה אותי להיות בשמחה. זכה אותי להרגיש את האור של התורה שלך, את השמחה של המצוות שלך. תראה איפה אני נמצא, כל היום אני עובד, לומד, מתפלל, ועדיין אני לא מרגיש את האור שלך, לא מרגיש את השמחה שלך. תזכה אותי שאני ארגיש את השמחה של המצוות. ככה, פעם אחר פעם, ימים ושנים, עד שבעזרת השם השם ישמע ויחמול עלינו קצת. תן לנו קצת לשמח בעבודת השם. אז נסיים כמובן במה שכותב רבי נתן במכתבים מעלים לתרופה. התאמץ ביותר להיות תמיד בשמחה ובאושר, ולמד כיצד לשמח את עצמך תוך ניצול כל השיטות שלימדתי אותך. חפש נקודות זכות בעצמך, סחור שזכית לדעת מאור גדול שכזה, מהצדיק, שמח על שלא עשה ניגוי, והעיקר סור לשמח את עצמך, אפילו בדברי שטות ובדיחות. נסה תמיד להיות מאושר. כמה שמחתי לקרוא שאינך מאושר, ברוך השם בני, שיהיה כך תמיד, שתהיה תמיד מלא שמחה. עלינו לקבל תמיד השראה מהיותנו יהודים, עלינו לחוש על כך עונג ללא גבולות. זכינו להיות מזרע ישראל, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את תורתו, את מצוות קודשו, אשרינו מטוב חלקנו. אז אשרינו שזכינו להתקרב לרבנו, אשרינו בעולם הזה, אשרינו בעולם הבא, ושנזכה להיות בשמחה תמיד, אמן.
אשרנו, אשרנו, שיש לנו רבי כזה. אשרנו, 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 שיש לנו רבי כזה. הוא הרופא הגדול של כל עם ישראל. הוא מלמד את כולם לשב להתפלל.
רוצים לשמוע שיעורים נוספים? להפיץ דיסקים, לזכות את הרבים, לקרב יהודים להשם יתברך ולצדיק האמת, אז תתקשרו אלינו לאור הגנוז ברסלב 0544-525396. כל הברכות.
נחמה, נחמה, מאומן, קוראים לו נחמה.